עכשיו איתכם שיעורו של מגיד המישרים הרב ברוך רוזנבלום.
כל חי תמיד איתי כל חי.
פרשת השבוע, פרשת שמות, שנת תשפ"ג, מתחילים בסייעתא דשמיא את חומש שמות, החומש השני בחמישה חומשי תורה, וידועה השאלה שהמפרשים דנים בה. לכל חומש נתנו חזל שם. מה שאנחנו רואים בקריחה של הספרים, כתוב חומש בראשית, שמות ויקרא, במדבר דברים, זה לא שמות שחזל נתנו לספר הזה. חומש ויקרא נקרא בלשון רבותינו חומש תורת כהנים. כך הוא מופיע בחזל בכמה וכמה מקומות, בגמרא במסכת מגילה, מה קוראים בתאריך זה וזה, קוראים בפרשת המועדות שבתורת כהנים. פרשת חומש במדבר נקרא בשם חומש הפקודים. חומש דברים נקרא בלשון חז"ל משנה תורה. לכל חומש יש שם. בכריכה מה שכתוב חומש ויקרא, זה בגלל שלקחו את הפסוק הראשון, ויקרא השם אל משה וידבר השם אליו, לכן נקרא החומש הזה חומש ויקרא. אותו דבר חומש במדבר, אותו דבר וידבר השם אל משה במדבר סיני באוהל מועד, אז לקחו את השם במדבר וקבעו אותו כשם של החומש. אותו דבר, אלה הדברים אשר דיבר משה, קבעו את המשפט דברים כחומש דברים. אבל צריך לדעת שחז"ל הקדושים היה להם שמות משלהם לכל חומש, כל חומש היה לו את השם שלו, ולכן היות ולכל חומש יש את השם שלו, צריך לדעת למה לחומש שמות אין שם. הבהג קורא לחומש הזה בשם החומש השני, זה השם של החומש הזה, והסיבה שהוא קורא לו החומש השני, מבחינתו חומש בראשית לא נגמר. חומש בראשית התחיל ויש לו הפסקה, שהיה לנו חזק חזק ונתחזק בפרשת ויחי, עם ארבע שורות שמבדילות בין פרשה, בין חומש לחומש, אבל החומש הזה לא נגמר, ולכן הבאה קורא לו בשם החומש השני. זה השם שהוא קורא לחומש הזה, כלומר שזה המשכו של הראשון. אז כמו שאנחנו אומרים שמואל א', שמואל ב', אותו דבר אומרים בראשית א', בראשית ב', אלה הדברים שאומרים המפרשים. והשאלה היא למה? אומרים המפרשים תשובה, כי היות והתורה הקדושה לא פתחה אותו כחומש חדש. רש"י הקדוש בתחילת פרשת משפטים כותב רש"י, ואלה המשפטים אשר טסים לפניהם, אומר רש"י, מה אלה מסיני, אף אלה מסיני. מה ראיה? כי התורה כותבת, ואלה המשפטים אשר טסים לפניהם. אם הייתה התורה רוצה להפסיק, היא לא הייתה כותבת, ואלה, מה הייתה כותבת? אלה המשפטים. אומר רש"י, אלה פסל את הראשונים, ואלה מוסיף על הראשונים. אם ככה, היית צריך להוסיף על מה שנאמר קודם, אלה הדברים שנאמרו בדברי רבותינו. אחרי שלמדנו את היסוד הזה, נוכל להבין, אם כתוב בתורה, ואלה המשפטים אשר טסים לפניהם, ולא כתוב אלה, אם היה כתוב אלה המשפטים, אלה שמות בני ישראל, היית יודע שמתחיל חומש חדש, כמו אלה הדברים אשר דיבר משה אל כל ישראל. אם אתה כותב את המילה אלה, אלה פירוש הדבר התחלה של חומש חדש. אם כתוב ואלה שמות, אומר רש"י מוסיף על עניין ראשון, סימן שהחומש הראשון עדיין לא נגמר ומתחיל חומש המשכו של החומש הקודם. שואל הרמב"ן מה פשר דבר, הרמב"ן מבלי לשאול את השאלה עצמה עונה את התשובה כשלעצמו תוך כדי רצף הדברים. אומר הרמב"ן, בוא ותראה דבר מעניין מאוד, החומש שנתחיל בעזרת השם לקרוא בשבת הקרובה עוסק בשיעבוד מצרים, במכות מצרים, ביציאת מצרים, בקריאת ים סוף וקבלת התורה. אומר לנו הרמב"ן בפרשת לך לך, אומרת התורה, נאמר לאברהם אבינו בברית בין הבתרים, ידוע תדע כי גר אזרחה בארץ עולהם, ועבדום ועינו אותם 400 שנה. כך אומרת התורה, וגם את הגוי אשר יעבוד ודן אנוכי ואחריכן יצאו ברכוש גדול. אומר הרמב"ן, אחרי שנאמר לנו בתורה, בפרשת לך לך, שהקדוש ברוך הוא גילה לאברהם אבינו, ידוע תדע כי גר אזרחה בארץ עולהם, ממתי מתחילים להחשיב ידוע תדע כי גר אזרחה בארץ עולהם? בירידת יעקב אבינו למצרים, זה ההתחלה של ידוע תדע כי גר אזרחה בארץ עולהם. למרות שאנחנו מתחילים למנות גר את יצחק אבינו, מתחילים למנות כבר את יצחק אבינו מהרגע שהוא נולד 400 שנה, אבל ה-210 שנים, ממתי מתחילים למנות אותם? מירידת יעקב אבינו למצרים. משם אנחנו מתחילים למנות 210 שנים של שיעבוד מצרים. ממילא התורה מתחילה, ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה, למרות שהתורה כבר עסקה בזה בפרשת ויגש, יעקבינו ירד למצרים ב-70 נפש, כמו שכולנו זוכרים עוד את הפסוקים בפרשת ויגש, אבל אומרת התורה, ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרים, מעת יעקב וישוב בתובעו, והתורה מתחילה לעסוק בשיעבוד מצרים. נכון, לבוא למצרים, בארץ עולהם כבר נעמד בפרשת ויגש, אז הם הגיעו, ויוסף היה שם המלך. ממתי התחילה ההרגשה הזאת של שיעבוד מצרים? כמו שחז"ל הקדושים אומרים, כיוון שיעקב נסתלק לבית עולמו, כך כתוב בחז"ל, אז הסתלק הלב של עם ישראל. ולכן המהות של תחילת השיעבוד הייתה ברגע שיעקבינו ירד למצרים, ואחרי זה התחיל השיעבוד, וימת יוסף וכל אחיו וכל הדור ההוא, ואז קם מלך חדש המצרים אשר לא ידע את יוסף, ומתחיל השיעבוד בעם ישראל. ולכן מתקיים בחומש הזה מה שנאמר כבר בחומש בראשית, נאמר שמה, עם ישראל ירד לשיעבוד מצרים, ויתחילו לעבוד בעם ישראל, וכאן בפרשה שלנו, ואמרו את חייהם, בעבודה קשה, בחומר ובלבנים, ובכל עבודה בשדה, כל הדברים האלה נמצאים בחומש הזה. מכות מצרים, נאמר בתורה, וגם את הגוי אשר יעבודו, דן אנוכי, הקדוש ברוך הוא דן אותם. איפה הוא דן אותם? בפרשת שבוע הבא, נלמד על 7 מכות מתוך 10. יש לך 7 מכות, ו7 המכות האלה מתחילות מדם צפרדי הקינים, ויש לך המשך שלו עד פרשת בו. גם בפרשת בו יש לך עוד 3 מכות, ולאחרי זה אתה מגיע ליציאת מצרים. אז מה יש לך? וגם את הגוי אשר יעבודו, דן אנוכי, יש לך בפרשת וערה וחצי פרשת בו. ואחרי כן יצאו ברכוש גדול, השאלה למה אתה קורא רכוש גדול. אם אתה קורא לרכוש גדול מבחינה ממונית, זה הרכוש הגדול שלך, אז יש לך בפרשת בו, ושאל איש מאת רעהו ואישה מאת רעותה כלי כסף וכלי זהב ושמלות, ואומרת הגמרא במסכת בכורות, אין לך בן אדם שיצא ממצרים שלא היה לו 90 חמורים לובים, טעונים בביזת מצרים. אז ממילא יש לך את הנקודה הזאת, של השיעבוד של מצרים, והיציאה ממנו ברכוש גדול, שכל אחד יצא מזה. אם אתה מתכוון לרכוש ממוני, יש לך גם בפרשת בשלח, ויסה משה את ישראל מים סוף, ועם חז"ל, הסיעם בעל כוחם. מה זה הסיעם בעל כוחם? לא רצו לזוז, למה? כי הים פלט החוצה את מה שהם לקחו המצרים לסוף, זה אחרי לרדוף אחרי בני ישראל. וחז"ל הקדושים, במדרש בשיר השירים, דורשים את הפסוק, תורי זהב וסלח עם נקודות הכסף, ועם חז"ל, מה שעם ישראל הוציאו ממצרים היה נקודות של כסף אל מול הזהב העצום שהם הוציאו אותם בים. אז יש לך גם, אם אתה מכנה מבחינה ממונית, יש לך ושאל איש מת רעהו ואישה מת רעותה 90 חמורים לובים, ואם אתה מדבר על יציאת מצרים בקריאת ים סוף, עוד קיבלו קומה שנייה ושלישית על החמורים האלה, הרימו עוד כמה פרויקטים של כסף שמילאו על החמורים, אם אתה מדבר מבחינה גשמית. אם אתה הולך כשיטה הזאת שרכוש גדול זה לא הכוונה לכסף, כי כסף זה לא רכוש גדול, מבחינתנו, הרכוש שלנו זה התורה הקדושה שקיבלנו במעמד הר סיני, אז זה פרשת יתרו ומשפטים, אלה ההמשך של עם ישראל, המעמד הר סיני, גם יתרו גם משפטים. ממילא כל היסוד הזה מבוסס על הנקודה הזאת, שעם ישראל זכה לקבל את התורה. יוצא ש6 פרשיות יש לך בחומש שמות שעוסקות בברית בין הבתרים, גם השיעבוד במצרים, גם מכות מצרים, גם נטילת הממון שלהם, וגם הדבר האחרון שכל אחד ואחד קיבל את העונש שלו במידה כנגד מידה, ידמו כאבן, ידמו כקש, כעופרת, הרי הקדוש ברוך הוא, כל אחד מקבל את העונש, אתה רואה איך הוא דן אנוכי, איך אתה רואה שהדן שהקדוש ברוך הוא דן אותם, היה במידה כנגד מידה. יוצא שבעצם 6 פרשיות שיש לך בחומש הזה עוסקות בברית בין הבתרים. לאחר פרשת משפטים יש לך תרומה, תצווה, כי תישא ויקל קודי, עוד חמש פרשיות שבהם התורה עוסקת בענייני המשכן ועבודת המשכן ובתווך גם חטא העגל. אבל למעשה 6 מתוך 11 הפרשיות שיש לנו בחומש שמות עוסקות בדבר אחד, עוסקות בעניין השיעבוד במצרים, יציאת מצרים, רכוש ממוני ורכוש רוחני. אומר הרמב"ן, לכן החומש הזה מהווה המשך של החומש הקודם. למה הוא מהווה המשך של החומש הקודם? כי ההתחלה התורה דיברה איתנו על ברית בין הבתרים, ומשם התחיל התהליך אל היד, כמו שרש"י כותב בתחילת החומש, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, בשביל התורה שנקראת ראשית, ובשביל ישראל שנקראו ראשית. מתי קיבלנו את התורה? הולכים אל היד של קבלת התורה. מה ההכנה שלנו לקבלת התורה? שיעבוד מצרים, כדי להתנקות מזוהמת הנחש, כמו שכותב האלשיך הקדוש בתחולת פרשת שמות. ממילא אומר הרמב"ן, עכשיו תבין שהכל נעשה כחטיבה אחת, כדבר אחד שמאחד אותך את חומש בראשית עם חומש שמות. לכן לא כתוב אלה, כי זה לא פסל את הראשונים. אנחנו ממשיכים אותו דבר, אותו מהלך, ממשיכים הלאה. איך ממשיכים אותו? באותו עניין, כמו שסיימת את החומש הקודם, וסיימת אותו בהסתלקותו של יוסף הצדיק, וכאן מתחיל השיעבוד, אז בהתחלה קיבלו אותם בכבוד גדול, אחרי זה התחיל השיעבוד, והשיעבוד הביא את מכות מצרים, דן אנוכי ואת יציאת מצרים. אלה הדברים שכותב הרמב"ן, על פי זה אתה יכול להבין גם הכתוב, את המילה ואלה, וב החיבור, לומר לך מה אלה מסיני, יפה למסיני, כאן זה לא שייך לסיני, אלא מה אלה, מה אלה. הכוונה לברית בין הבתרים, אף אלה, זה אותו דבר, המשך אחד, יש לך בין שניהם. אלה הדברים שכותב הרמב"ן, ביור נפלא ביותר. פירוש נוסף מביא הכלי יקר, והוא כן שואל את השאלה, למה נאמר ואלה עם וב החיבור? ושאלה נוספת הוא שואל, כתוב בפסוק, ואלה שמות בני ישראל הבאים, משמע שכרגע הם הגיעו, הבאים משמע שעכשיו הם באו. אחרי זה כתוב, איש וביתו באו, איש וביתו באו, לשון עבר. אז תחליט הם באים, או הכוונה באו, כך הוא שואל הכלי יקר. ואומר דבר נפלא, קודמן שיוסף היה חי, אז היה הרגשה שהם כבר בתיקים פה, ומרגישים טוב פה, והם חלק מהסביבה, והחילו התמקמו טוב. אבל ברגע שיוסף נפטר, וזה קראנו בפסוק האחרון בפרשה הקודמת, והים אומרת התורה שיוסף נפטר לבית עולמו, וישם בארון במצרים, אז ממילא, היות ויוסף הסתלק ממצרים, הסתלק מן העולם, לכן התחילו המצרים להשתבד בהם. אז בהתחלה הייתה להם הרגשה של איש וביתו באו, הם הרגישו שם כאילו הם בעבר, הם כבר חלק מה... הם חלק מהעבר. עכשיו זה כבר חלק חדש, זה חלק של המהות החדשה שיש בעם ישראל, שיוסף איננו, והם הרגישו שהמצרים מתנכלים בהם, לכן כתוב, ואלה שמות בני ישראל הבאים, הרגשה שלהם הייתה, כאילו עכשיו הם באו, זה הכוונה בהבאים, כאילו ברגע זה הם הגיעו. נו, אז מה הפירוש דבר? אישו ביתו באו, לשון עבר. אז הוא אומר, את יעקב אישו ביתו באו. אמנם יוסף איננו, אבל זכותו של יעקב, שעליו נאמר, יעקב אבינו לא מת, היא זאת שהגנה עליהם, היא זאת ששמרה אותם במידה הזאת, אלה הדברים שכותב הכלי יקר לבאר את העניין בסייעתא דשמיא בדרך שלו. פירוש נוסף, אומר הכלי יקר, אישו ביתו באו, הכוונה שהקדוש ברוך הוא ירד איתם למצרים. הקדוש ברוך הוא נקרא איש, שנאמר השם איש עם מלחמה, וביתו הכוונה לבית דינו, כמו שכתוב בחז"ל, והבא גם הקדוש ברוך הוא בא איתו ביחד עם הבית דין. שואל הכלי יקר, למה הוא צריך להגיע יחד עם הבית דין? אומר הכלי יקר, היות ונאמר בתורה, וגם את הגוי אשר יעבוד ודן אנוכי, צריך לדון אותם. איך ידון אותם? ידון אותם על ידי זה שהקדוש ברוך הוא בא עם בית דינו, והניג אותם במידה כנגד מידה, את כל האנשים הוא בחר בהם כנגד כל דבר, כמו שכתוב בחז"ל, שכל מה שהם עשו לעם ישראל הם קיבלו בחזרה במידה כנגד מידה. אלה הדברים שמופיעים בדברי רבותינו בסייעתא דשמיא. לפני שניכנס לעסוק היום בעניין המרכזי שאנחנו רוצים לעסוק בו, הייתי רוצה לפתוח רק בשאלה שתהווה את הפתיח לנושא שלנו. בפרק ב' בפרשת השבוע אומרת התורה, וילך איש מבית לוי ויקח את בת לוי, ותר האישה ותלד בן ותרא אותו כי טוב הוא ותספנהו שלושה ירחים. למי ששם לב, התורה לא מביאה אפילו לא שם אחד משמות המשפחה של משה רבנו. ואומרת התורה, וילך איש מבית לוי, מי זה? אין שם. ויקח את בת לוי, גם אין שם, אתה לא יודע מי זה, לא איש מבית לוי, ולא מי זה בת לוי, אין שם לא פה ולא פה. ואחרי זה ילדה בן, ותרא אותו כי טוב הוא, ותספנהו שלושה ירחים, איך קראו לו? התורה גם כאן לא מביאה את השם שלו, אתה רוצה לדעת, תפתח גמרא במגילה, תפתח מדרש רבה ויקרא רבה, יש לו שש שמות, יש לו עשר שמות, מכל השמות שיש לו, זה שם אחד שנתנה לו בת פרעה, גם היא אתה לא יודע מה השם שלה, כתוב ותר את בת פרעה לרחוץ על היאור, בלי שאתה יודע מה השם שלה, איך קוראים לה. התורה משום מה נמנעת מלהזכיר שמות. גם כשאחותו מתייצבת ליד היאור כדי להשגיח עליו, התורה כותבת, תצב אחותו מרחוק לדעה מה יעשה לו. נו, חומש שמות והכל בעילום שם, למה לא מביאים לך איזה שם? היה פעם אחד שלח צ'ק לאיזה מוסד צדקה, הוא לא חתם על הצ'ק. שאל אותו, למה לא חתמת? אומר, זה בעילום שם. זה לא דבר. יש אנשים ששולחים צ'קים אבל לא חותמים כי זה בעילום שם. צריך לדעת שהתורה לא מציינת שום שם, רק בשבוע הבא שואלים כולם למה, למה התורה מנמנה לציין, וילך אמרם, ויקח את יוכבד, ותלת לו את מרים, את אהרון ואת משה, אז שהתורה תציין את השמות שלהם, וילך איש עם בית לוי ושמו אברהם, ויקח את יוכבד, ותלד לו את מרים ואת אהרון, ותר האישה ותלד בן, וקרא לו טוביה, יקרא לו יקותיאל, קרא לו גדור, תכתוב איזה שם שאתה רוצה, מה היא קרא לו, ואחרי תצפנהו שלושה ערכים, ותצצה ואחותו מרים לדעה מעשה לו, ותרד ביטיה בת פרו לרחוץ על היו, ואז היא ראתה אותו ולקחה אותו הביתה. למה התורה כותבת כאן, איך אמרת, חומש שמות, הכל בעילום שם, אין שמות, אין שום דבר, מה זה הסוד הטמון כאן? אז התשובה שאומרים המפרשים, כי הקדוש ברוך הוא רצה לומר, אם הייתי כותב לך וילך אמרם, וילד את משה רבינו, ויקח את יוכבד, וילד את משה רבינו, היית חושב שמשה רבינו נולד, כי הוא היה הבן של אמרם, והוא היה הבן של יוכבד. יוד ואמרם אומרת הגמרא, הוא מארבעה אנשים אלו שמתו בעטיות של נחש, אז היית אומר, פלא שיש לו ילד כזה נקרא משה רבינו, אומרת התורה, משה רבינו יכל להיוולד אצל אמרם ויוכבד, ואצל חזקאל ודבורה, ואצל משה, ואצל דוד ושרה, זה לא משנה מי. הוא רק דבר אחד, הוא היה צריך להיות משבט לוי. לכן, אומרים המפרשים, לכן התורה מציינת דבר אחד, וילך איש מבית לוי ויקח את בת לוי. אל תייחס אותו, לא בגלל שהוא נולד אצל אמרם. נכון, הוא נולד אצל אמרם. אמנם, גם דוד המלך נולד אצל ישי, אבל זה שדוד המלך נולד דוד המלך, זה לא בגלל שאבא שלו ישי מת בית יושע נחש. אל תחשב את לידתו של משה רבינו, כאחד כזה שהוא נולד דווקא בגלל שאבא שלו היה אמרם, שהגמרא מציינת אותו כאחד מארבעה שמתו בית יושע נחש. לא, אתה יודע למה הוא נולד? הוא נולד בגלל סיבה אחת, כי וילך איש מבית לוי, ויקח את בת לוי. זה מה שכתוב, אלה הדברים שמופיעים בדברי רבותינו. שבט לוי, זה הנושא כרגע. שבט לוי הוא השבט הנבחר, הקדוש ברוך הוא בחר בהם, כשבט הנבחר, ושם משה רבינו היה אמור להיוולד. אומרת התורה, ותרא אותו כי טוב הוא. שואל האורחיים הקדוש, שאלה מאוד יפה, ורבים שואלים את השאלה הזאת. ותרא אותו כי טוב הוא, ותצפנהו שלושה ערכים. ומה זאת אומרת? ראית פעם ילד קטן שלא נראה טוב? תמיד ילד קטן נראה טוב. תמיד, נכון? ילד קטן נולד, אתה מוציא אותו החוצה, אומר, וואו, איזה יופי, המצח דומה לסבתא דבורה, באוזניים לסבא דוד, ואף שזה שלה ביקותיאל, וכולם מיד עושים לו עתק הצבק, משלימים אותו, ועושים לו שהוא החלאה של שמונה סבים ושתי סבתות ביחד, ומסדרים אותו בצורה יפה, ושהוא גודל, יתברר שהוא לא דומה לאף אחד. בקיצור, אבל בהתחלה, כולם מסדרים אותו, דבר נפלא, שואל הרחם הקדוש, ותרא אותו כי טוב הוא ותצפנהו שלושה ערכים, רק בגלל שראתה שהוא טוב וצפינה אותו, ואם הוא לא טוב, ראית פעם תינוק שהוא לא טוב? כל תינוק, הוא נראה מצוין. איך שהוא נראה, כמה שהוא נראה, הכל בסדר גמור. אז מה זה ותצפנהו שלושה ערכים? אומר הרחם הקדוש, דבר נפלא. ותרא אותו כי טוב הוא, כי ילדה אותו לשישה חודשים ויום אחד. בדרך כלל, תינוק שנולד לשישה חודשים ויום אחד, הוא לא בריא. גם הסיכוי שלו לחיות הוא קלוש מאוד, כי מחודש השביעי יש סיכוי. היא ילדה לשישה חודשים ויום אחד, היא גם לא נתנה לעובר הזה סיכוי שיתקיים. היות והיא לא נתנה לעובר הזה, אז ותרא אותו כי טוב הוא, כשראתה שהוא ברוך השם, הוא נולד בצורה כזאת שהוא שלם בעבריו, הוא יחזיק מעמוד, אז לכן היא צפינה אותו. כי אם התינוק הזה ימות, בגלל שהוא לא, הוא פג, הוא לא יחיה, אז מילא, מה יש לשמר אותו? מה יש להילחם בשבילו? הוא בן כה יקרוס, הילד הזה, אז מה יש לעבוד עליו? אז לכן, היא חשבה שהוא נולד שישה חודשים, יהיה פג. אני זוכר שאחד בכולל שלנו, אשתו ילדה פג, אני לא יודע להגיד לכם אם זה היה קילו 200 או קילו 300, משהו קטן שיקו, זה קילו, משהו קטן. ועשינו כל הזמן תפילות, התינוק הנולד מהאישה חנה, או חיה, אני לא זוכר את השם שלה, וכל הזמן התפללנו בכולל, שהילד הזה יחיה, לא היה לו שם, לא מלו אותו, איזה חצי שנה לא מלו אותו, או ארבעה חודשים לא מלו אותו. אז כל אמרנו, הוולד הנולד מהאישה חיה, או חנה, כל הזמן התפללנו, שלוש פעמים ביום, כל הכולל התפללנו על זה. היום ברוך השם אני רואה אותו, בן פורת יוסף, 150 קילו, ברוך השם, כזה מן הר אדם, אמרת לו, זה מהעודף תפילות שהתפללנו עליך, בן פורת יוסף, זה נתן כזה השפעה, ברוך השם, לאורך, לרוחב, לגובה, לכל הכיוונים, בסייעתא דשמיא. למה? נולד כזה פג, יש סיכוי, אבל ברוך השם, הקדוש ברוך הוא עזר, התפילות עזרו ונלחמו הרופאים, והכל ביחד הוציא ברוך השם פירות טובים לפרי ולתפארת, גם אברך תלמיד חכם, גם אברך טוב, ברוך השם, הכל בסייעתא דשמיא. היא ראתה אותו שנולד לשישה חודשים, הרחם הקדוש אמרה, מה זה יחיה? מי יכול לדעת אם הדבר הזה יחיה או לא יחיה? לכן, היא אמרה, כשראתה אותו וראתה כי טוב הוא, שהוא בריא ושלם מגופו ולא איזה פג קטן, אז גם אם ככה, ותצפנהו שלושה ערכים, עד כאן הדברים שכותב האור החיים הקדוש. כדי להבין למה דבר נוסף, כותב הכלי יקר. רש"י כותב, ותרא אותו כי טוב הוא, שנולד, אומרים חז"ל במדרש, התמלא כל הבית אורה. איזה אור התמלא בבית? כותב הכלי יקר, ומקור הדברים מופיעים בזוהר הקדוש, האור שהקדוש ברוך הוא ברא אותו בששת ימי בראשית, ושם הופיע פעם ראשונה המילה טוב, כמו שנאמר, וירא אלוקים את האור כי טוב, אותו אור של ששת ימי בראשית, היה נסוך על פניו של משה רבינו. זה האור שהיה אצל משה רבינו, והקדוש ברוך הוא רק אחרי שהוא ברא את העולם, הוא הצפין את האור הגנוז הזה, את האור המיוחד הזה, הצפין אותו בתורה הקדושה. היות ומשה רבינו נותן התורה נולד, היות והוא נולד, האור הזה, שהקדוש ברוך הוא הצפין אותו בשש ימי בראשית, שם אותו על משה רבינו, וזה האור שבהק ממשה רבינו. אז למה הצפינה אותו? אומר הכלי יקר, היא חשבה שכמו שהיא רואה, גם בחוץ יראו את זה. אם יראו את הפרוז'קטור של האור שיוצא ממשה רבינו, אז כולם יבואו ויקחו אותו, לכן היא הצפינה אותו. למרות שהאור הזה הוא אור רוחני, חוץ מזה אמרה שהאור הזה אולי יסמן למצרים, שזה התילוק שנולד, כמו שהם חלמו שיבוא מושיען של ישראל ויגל אותם, אז הם יחשבו, אולי האור הזה זה סימן לגואל שנולד בבית הזה, והוא יוציא אותה מאפלה לאורה, יוציא אותה מאפלה לאור הגדול. אלה הדברים שאומרים רבותינו בעניין הזה. פירוש נוסף שמופיע בדברי רבותינו, היות והוא נולד כשהוא מהול, לכן ותרא אותו כי טוב הוא בגלל המילה. מה הקשר בין זה למילה? האור החיים הקדוש לא מוכן לקבל את הדבר הזה כפשוטו, הוא אומר מה שכתוב, ותרא אותו בגלל המילה, כותב האור החיים הקדוש, ואותו דבר גם בכלי יקר, הוא אומר פשוט מאוד, כתוב שאדם שהוא שלם בנושא של ברית קודש, אז הוא השם שלו הוא טוב, זה השם שלו, למה? כי מצאנו אצל ער ועונן, שהיו הפך, העניין של מוישה רבינו, נקראו, הוא עשה רע בעיני השם, אז זה נקרא רע, אותו דבר מצאנו אצל אדם הראשון, כותב לנו האור החיים הקדוש, האדם הראשון מושך בעורלתו היה, גמרא בסנהדרין ל"ח, אז זה המילה הזאת שנקרא רע, מוישה רבינו, שהיה בשלמות, ותרא אותו כי טוב הוא, כי הטוב שלו היה הפך הרע. עד כאן הדברים שכותבים רבותינו בעניין הזה. לאחר שלמדנו מה זה כי טוב הוא, הייתי רוצה לקרוא איתכם ביחד שורה אחת בגמרא במסכת מנחות. אומרת הגמרא במנחות דף נ"ג עמוד ב', יבוא טוב ויקבל טוב מטוב לטובים. אומרת הגמרא, יבוא טוב זה מוישה רבינו, שנקרא, כתוב בפסוק, ותרא אותו כי טוב הוא. יקבל תורה, יקבל טוב זה תורה שנאמר כי לקח טוב נתתי לכם, תורתי אל תעזובו, התורה נקרא טוב. מי טוב? זה הקדוש ברוך הוא שנאמר טוב השם לכל ורחמיו על כל מעשיו, לטובים זה כנסת ישראל שנאמר היטיב השם לטובים. יוצא שהשם של מוישה רבינו שחז"ל קוראים לו כאן הוא שמו הוא טוב, זה גם אחד השמות שלו, נקרא טוב, טוביה, זה השמות של מוישה רבינו. יוצא שמוישה רבינו נקרא מקבל התורה ומקבל התורה הוא טוב. יוצא שכדי לקבל תורה צריכים להיות טוב. אומרים לנו חז"ל, יבוא טוב זה מוישה רבינו, וייתן טוב זה תורה הקדושה, מי טוב זה הקדוש ברוך הוא, לטובים זה כנסת ישראל. יוצא שהתורה, המהות של הטוב והנותן של התורה, חייב להיות טוב כמו שהנותן התורה, הקדוש ברוך הוא שכתב את התורה הוא טוב, ונתן אותו לעם ישראל שנקראים בשם טובים. הייתי רוצה לבדוק ברשותכם, מה זה השם הזה שנקרא טוב? מה המבחן הזה שנקרא טוב? מי מקבל את התואר להיות אדם טוב? יבוא טוב זה מוישה רבינו, הוא נקרא בשם טוב. בספר העיקרים, במאמר ב', מאמר ג' עוד ב', כותב ספר העיקרים. בוא ותראה שבבריאת האדם לא נאמר טוב. בבריאת האדם אין טוב. למה אין טוב? כי כתוב אצל הבהמה כתוב, ויעש אלוקים את חיית הארץ למינה, ואת הבהמה למינה, ואת כל הרמס האדמה למינהו, ויער אלוקים כי טוב. אז איפה מופיע טוב? בבריאת הבהמה, החיה והרמס, שם נאמר המילה טוב. בבריאת האדם לא תמצא את המילה טוב. שואל הספר העיקרים, רבי יוסף אלבו, בספר שלו, למה אין טוב בבריאת האדם ויש טוב בבריאת הבהמה? מתי יש טוב אצל האדם? כשאדם מסתלק לבית עולמו, זה טוב. איפה מצאת טוב? שנאמר, אמר שלמה המלך, טוב שם משמן טוב, ויום המוות מיום היוולדו. שם האדם מגיע למיצוי הכוח הזה שנקרא טוב. והשאלה שכל אחד שואל את עצמו, איך הגיע טוב פה? מה נמצא פה פתאום טוב בשמו של משה רבינו? אצל האדם לא נאמר טוב, אצל הבהמה נאמר, כתוב בפסוק, וירא אלוקים כי טוב. אומר ספר העיקרים, נאמר את זה בלשון שלנו, לא נקרא את כל ספר העיקרים בפנים, אומר ספר העיקרים, רבי יוסף אלבו, בהמה ברגע שהיא נולדת הכל נמצא בתוכו. אין תוספות, היא לא משתנה, אין שום שינויים בבהמה, לכן היא נקראת בהמה, במה, מה שיש בה כמו שהיא נולדה, ככה היא נשארת, היא רק גדלה, אין בה שינויים, היא רק גדלה, אבל אותו מהות נשאר אותו דבר, אין בו שום שינויים. הוא נולד עם השיניים, ונולד עם הזנב, ונולד עם הקרניים, הוא רק גודל יותר, אבל לא שיש לו משהו רוחני שגודל איתו, שהוא משתנה במשהו, שהוא נעשה מבין יותר, הוא נעשה גדול יותר, כי הוא אוכל, והאוכל מגדל את האדם, אבל לא שיש בו שינויים. לכן האדמה, שור או כסף ועד כי יוולד. איך הוא שור יוולד? נולד שור? הוא נולד עגל. מה זה שור או כסף ועד כי יוולד? כשהוא נולד הוא כבר שור. איפה שור? אתה לא רואה שור, אתה רואה עגל. אבל המהות שלו, עכשיו הוא עגל 60 קילו, 70 קילו, אבל עוד מתי הוא יהיה 700 קילו, מה? זה פשוט שאלה של שנתיים, יאכל הרבה עשב, ויאכל הרבה עשב, ומילא ישמין, ויהיה הכל בסדר גמור, אבל הוא לא משתנה בכלום. אותו דבר, הכל אצלו אותו דבר, אין לו שום שינויים. האדם לעומת זה מתחיל לא טוב, הוא מתחיל בלי כלום. הוא נולד בשיניים והשיניים גודלות, אחרי זה שיניים מתחלפות, והמידות שלו הולכות והוא בונה את עצמו. אדם עיר פרה יוולד, הוא נולד פרה, אבל לאט לאט הוא מתקן את עצמו, מגיע לדעת, יש לו מחשבה, מתחיל בר מצווה, הוא מתחיל לחשוב, מקיים מצוות, נהיה יותר טוב, משתפר, הדעת שלו נהיה יותר דבוק בקדוש ברוך הוא, עולה ומתעלה מדרגה לדרגה, משנה לשנה, כל הזמן הולך ומתעלה, אז מעלה שלו היא מעלה של אדם שהוא כל הזמן מוסיף על עצמו דעת, הוא מוסיף על עצמו עוד ועוד קנייני תורה, ולכן זו המעלה הגדולה שיש לאדם, שהוא בהתחלה נולד לא טוב, התורה לא כותבת טוב בבריאת האדם, למה? כי הוא נולד לא טוב, עדיין אין לו דעת, עדיין הוא לא עבד על המידות שלו, הוא לא הגיע למיצוי הכוחות שצריך להיות בבן אדם. מתי מגיע מיצוי הכוחות? טוב שם משמן טוב, ויום המוות ביום היוולדו. כשהוא מגיע לתחנה הסופית, הוא מסכם את משנות חייו, שם אתה אומר, הנה המידה שלו נקרא טוב, זה המידה שלו, הנה כאן, הוא עשה מושלם, הוא היה אדם צדיק, והיה אדם ענב, והיה בעל מידות טובות, והוא עזר לכולם, וברוך השם נסע בעול עם חברו, והוא היה אוהב שלום ורודף שלום. כשאתה מסכם את החיים שלו, אתה יודע במה הוא השלים את עצמו במידה טובה, אבל כשהוא התחיל את עצמו, מאיפה אתה יודע מה הוא יהיה? לכן מתי נאמר בו טוב? אומר שמו המלך, טוב שם משמן טוב ויום המוות מבדו. מה הקשר? את הפירוש הפשוט של הדבר, טוב שם משמן טוב, כי שמן, הכוונה לשמן של ריח, ריח של פסמים, נקרא בשם שמן, שמן הפרסמון, יש הרבה דברים של ריח מכויים בשם שמן. השמן, הבוסם הולך למרחקים, אתה מגיע למקום שיש בוסם, ותגמר, כל השוק מריח מן הפסמים. במקום שיש בורסקי, כולם מרגישים את הסירחון של הבורסקי. כשנמצא במקום של פסמים, כולם מרגישים את הפסמים מסביב על כל צעד ושעל. אז זה המידה שיש לנו במידה הזאת של הפסמים שיש בשמן. לעומת זה, השם של האדם, נגיד ריח יכול ללכת 5 מטר, 10 מטר, כמה מטרים יכול ללכת הריח. השם של בן אדם יכול ללכת מסוף העולם ועד סופו. אומר שלמה המלך, טוב שם משמן טוב. ומה זה טוב יום המוות מיום היוולדו? וחוץ מזה, מה הקשר שמופיע בין שניהם, שטוב שם משמן טוב ויום המוות מיום היוולדו? הפירוש שאומרים המפרשים שם בספר קהלת, המפרשים, ששמן, כאשר הוא נמצא בחיי חיותו, הוא תמיד צף למעלה. איפה שתשים את השמן, הוא תמיד עולה למעלה. הוא תמיד נמצא למעלה. מה קורה אחרי שהוא נשפח על הרצפה? אם הוא נשפח על הרצפה, אם אתה רוצה לאבד אותו, אתה לא לוקח צינור של מים, כי אם אתה שם צינור של מים, אז השמן צף למעלה. אם אתה רוצה לאבד אותו, מה אתה עושה? אתה שופך עליו חול. כשאתה פוחר אותו חול וקובר אותו, אז הלך השמן. יוצא שקבורת השמן, היא מאבדת אותו מן העולם. לעומת זה, השם של האדם זה בדיוק להפך. הוא יכול כל חייו להסתיר את עצמו ולא להיות למעלה. השמן הוא תמיד למעלה במשקין. האדם יכול להסתיר את עצמו, אף אחד לא יודע מה הוא עושה, הוא נעלם מכולם. אבל ביום המוות, שמגיע יום המוות ומחסים אותו בחול, אז השם שלו יוצא החוצה. כולם אומרים, וואו, כמה הוא עזר לי וכמה עשה לי, וכך הוא עזר וכך הוא מחלק צדקה, ואף אחד לא יודע מכלום, מי נמצא מאחורה. מתי זה בא? ויום המוות מיום היוולדו. כשהוא מגיע יום המוות, שם הוא מסכם, אז הטוב צף למעלה, וזה יותר טוב משמן. כי שמן, שאתה רוצה לאבד אותו, אתה שם עליו חול, והשמן נעלם מהעולם. האדם שאתה רוצה לדעת שאתה שם אותו בתוך החול, אז השם שלו צף ועולה למעלה, וזו המעלה הגדולה שיש לנו כאן בעניין הזה. אם ככה, אחרי שלמדנו את הנושא הזה, נשאלת השאלה, אז למה מוישה רבינו נקרא מלכתחילה בשם טוב? מה זה השם עושה? ותראה אותו כי טוב הוא, מה מונח כאן? התשובה היא שמוישה רבינו מתחילתו היה כליל השלמות. הכליל השלמות אדם מושלם, לכן הוא נקרא טוב מתחילתו. כל הכוחות, כל הפוטנציאלים של מוישה רבינו להיות נותן התורה, היה בו מראשיתו, לכן אומרת התורה, ותרא אותו כי טוב הוא, אומר לנו רש"י הקדוש, אומר חז"ל במדרש, האור הזה של ששת ימי בראשית, היה אצל מוישה רבינו מקטנותו, ותרא אותו כי טוב הוא, ונאמר אצל האור, וירא אלוקים, אז יעש אלוקים את האור כי טוב, המידה הזאת של האור שהיה גנוז, היה אצל מוישה רבינו, והוא האור הזה שהקדוש ברוך הוא גנז אותה בתורה, יצא החוצה ברגע שמוישה רבינו נולד. אז המידה הזאת של מוישה רבינו שהוא נולד, המידה הזאת הייתה מידה שנקרא אצל משה רבינו שהיה בכליל השלמות כבר מלידתו. כמובן שהיה לו את הבחירה, הוא יכל לא לעשות את זה, זה לא שהיה מנותק הבחירה. המשך חוכמה כותב שאחרי מתן תורה, הקדוש ברוך הוא נטל ממנו את הבחירה. אבל לפני זה משה רבינו יכל לקלקל, זה לא שהיה מנותק מיצר הרע. היה לו יצר הרע, רק הוא נבחר בכוחות, בפוטנציאלים, להיות נותן התורה, זה הכוח שהיה בו. אם ככה, ברגע שמוישה רבינו נולד, אחותו כבר ראתה מלכתחילה שעתיד להיוולד משה עם של ישראל, כך כתוב גם אצל מרים שאמרה לאמרם, גזירתך קשה משל פרעה, שאתה גוזר רק על, אתה גוזר על, על בין הזכרים וגם על הנקבות, פרעה גוזר רק על הזכרים, אתה גוזר גם בעולם הזה וגם בעולם הבא, כי מי שלא נולד לא מגיע לעולם הבא, ופרעה גוזר רק בעולם הזה, אתה מגוזר זה יתקיים, פרעה ספק מקיים, ספק לא יתקיים, אז הגזרה שלך קשה משל פרעה. חוץ מזה אמרה לו, כדאי לך לקח את אמא בחזרה, למרות שאמרה מתגרש, התגרשו כולם, אחריו, וחזל אמרה לו, כדאי לך להתחתן עם אמא בחזרה, והסיבה היא, כיוון שאמא, אתה מהחתונה המחודשת הזאת, אתם תזכו להוליד את מושיעם של ישראל, זו התשובה שהיא נתנה, יוולד מושיעם של ישראל, הכוונה למוישה רבינו. למרות שהוא לא ידע אם הנבואה הזאת תתקיים או לא, הבת שלו אמרה, מי אמר לך שהבת שלך מורשלת, מוכשרת לנבואה, זה לא, אתה לא חייב לקבל את זה שהיא אמרה את זה, אבל ככה מה, היא אמרה לו, הוא קיבל דבר ראשון את התוכחה שלה, והוא לקח את אשתו בחזרה. אומרים חז"ל, שבאותו רגע שהוא לקח אותה בחזרה, היא חזרה לעידונה הראשון, התרשרו הקמטים, והיא חזרה בחזרה, למרות שבסך הכל היא ילדה קודם 3 שנים, זה לא שהיא הייתה מופסקת הריון 20-30 שנה, היא הייתה 3 שנים קודם, היא ילדה את אהרון, 6 שנים קודם ילדה את מרים, אז מה קרה עכשיו? חזל חזרה לנערותה, חזרה לה בחזרה, התרשרו הקמטים, היא חזרה למצבה הקודם, הוא ראה בזה סייעתא לדבריה של מרים, שבאמת התנבא שעתיד להיוולד מושיעם של ישראל, כי ראה שחל גם שינוי חיצוני בצורתה החיצונית של מרים, של שכה של יוכבת, אז ברגע שהוא ראה את זה, אז אם ככה מתחילה כאן מהות חדשה, ולכן הוא לקח את מרים, את יוכבת בחזרה, ואכן ילדה לו את משה רבינו, הוא מושיעם של ישראל, והדעים ידועים ומפורסמים. משה רבינו שם אותו ביור כעבור 3 חודשים, התאריך היה ו' בסיוון, יום קבלת התורה, וששמו אותו בתוך התיבה, שמו אותו ביור, עמדה מרים מרחוק לדעה מה יעשה לו, ותתסה אחותו מרחוק לדעה מה יעשה לו. כשהגיע בתיה בת פרעה לרחוץ, וחז"ל אומרים שהיא הלכה להתגייר, כשהיא באה להתגייר, אומרים חז"ל, היא ניסתה למסור אותו להנקה לכל מיני מצריות, ומשה רבינו רצה, סירב לקבל את אותו חלב, למה? פשע עתיד לדבר עם השכינה, הוא ינק מן המצריות, וגם על מה שדחפו לו בכוח חלב, כותב השח על התורה שלכן הוא לקח גחלים והכניס אותם לתוך הפה, למה הכניס גחלים לתוך הפה? כי הביאו לו 2 צלחות, אחת של מטבעות זהב ואחת של גחלים, כדי שיכניס את הגחלים לתוך הפה, ועל ידי זה הפה שלו יעבור ליבון, למה? כיוון שהוא ירק מן המצריות, לכן זאת הסיבה ששמו לו את זה בתוך הפה. אומרת התורה, מתי הוא יצא לראות בתום אחד, כתוב, ויגדל משה, ויצא אליך ויר בסבלותם, יש מחלוקת בחז"ל, אם הוא יצא הוא היה בן 18, בן 20 או בן 40, 3 דעות בחז"ל, בין כמה היה משה רבינו שיצא לראות בשלום אחד. משנתיים עד 18 יש לנו 16 שנה, משנתיים עד 20 יש לנו 18 שנה, משנתיים ועד 40 יש לך 38 שנים שגדל משה בבית של פרעה. אומר רש"י במקום, מה זה ויגדל משה? והרי כבר נאמר ויגדל הילד, אז מה זה כאן ויגדל משה? אמר רבי יהודה, הראשון לקומה, השני לגדולה, מלמד שמינהו פרעה על ביתו. פרעה מינה אותו על ביתו, פירוש דבר, אם אתה אומר שהוא גדל ומינה אותו על ביתו, אז אם אתה אומר שזה היה בגיל 18, מינה אותו על ביתו, והוא יצא מבית פרעה, היה בן 40, אז 22 שנה הוא היה ממונה על הבית של פרעה. אם אתה אומר שבגיל 20 הוא יצא, אז פירוש דבר, שמינו אותו קצת, הוא היה תקופה קצרה שם, אלה המספרים שמופיעים בדברי רבותינו. רבותיי, מיד אומרת התורה, פסוק הבא, וירא בסבלותם, נתב עיניו וליבו להיות מצר עליהם. הוא נתן את העין שלו ואת הלב שלו להיות מצר על עם ישראל. רבותיי, מה התורה באה לספר לנו כאן? שמינו אותו לגדולה, ומינו אותו לגדולה, הוא הלך לראות בשלום אחיו. כותב הסבא מכלם, בדרך כלל, בן אדם שעולה לגדולה לא מתעסק בסבל של אחרים. למה? אדם שנמצא בארמון, שולח אנשים, נציגים, לכו תפלו בהם. הוא עצמו לא יורד אל העם, הוא לא מטפל עם העם, הוא לא נמצא עם העם ביחד. ואותו דבר כתוב, שאדם שנמצא בארמון, הוא מקסימום מסתכל מהארמון מלמעלה, ורואה מה נעשה. מוישה רבינו לא עשה ככה. מוישה רבינו הלך לטפל בהם באופן פיזי. נתן עיניו וליבו, מה עשה? ירד לשם, אומרים חז"ל, והיה מתקן להם את המסעות. הוא ראה ששמו מסוי גדול על קטן ומסוי קטן על גדול, מסוי זקן על צעיר, מסוי צעיר על זקן. הוא ראה ששמו להם דברים, וגם לא שמו אותם טוב על הגב. משה רבינו הלך וסידר להם את כל המסע הזה מסביב. אומר לה הקדוש ברוך הוא, אתה מניח דרקון שלך, את המקום שלך שיש לך בארמון של פרעה, וחולק ומיישב להם סבלותיהם, ועושה כאילו מסייע לפרעה. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אתה הנחת עסקיך, והלכת לראות בצערם של ישראל, ונהגת במנהג אחים, אני מניח את העליונים ותחתונים ומדבר עמך. עדה עוד הכתיב, היער השם כי שר לראות, ראה הקדוש ברוך הוא במשה, ששר מעסקיו לראות בסבלותם, לפיכך ויקרא אליו אלוקים מתוך הסנה. הקדוש ברוך הוא ראה את המידה הזאת של משה רבינו, שמשה רבינו הלך, ומשה רבינו דאג לעם ישראל, אמר לו הקדוש ברוך הוא, אתה עזבת את התפקיד שלך, את הארמון שלך, כדי לראות בסבלם של ישראל, אני עוזב את המקום שלי בעליונים ובתחתונים, ונגלה אליך בסנה. רבותיי, אתה שם לב, שהמשל הוא שהסנה הוא נמדה לכאורה לארמון, אתה עזבת את הארמון לראות מה שלומם, אני אעזוב את הארמון שלי, את השמיים ואת הארץ, ואני ארד לכאן וישב בתוך הסנה. מה נקודת החיבור שיש בין הסנה לבין זה שמשה רבינו עזב את הארמון כדי שהקדוש ברוך הוא יתגלה אליו? זה ודאי דבר אחד שצריך להבין. אם אלה הדברים, הייתי רוצה רק לעמוד על שאלה אחת בסייעתא דשמיא ולנסות לפענח את הסוד שבה. ברוך השם בדורות שלנו אח שרדרה, כשאני הייתי ילד בקושי היה ספרים לקרוא. קראתי ספר על החזוניש, פאר הדור, קראתי ספר על החוט המשולש, החתם סופר. אבל מה היה יותר מזה? קצת ספרים של לימן היה באותו תקופה. איזה ספרים קראנו? כל מיני שטויות והבלים. היום ברוך השם אתה פותח ספר, יש לך ספר על הרב שח כמה וכמה כרכים, ועל הסטייפלר כמה כרכים, ועל הרב עובדיה יוסף כמה כרכים, ועל הרב כדורי כמה עסקה כרכים. ואתה מוצא ספרים ברוך השם, עשרות אם לא מאות ספרים שעוסקים בסיפורי צדיקים. לא מדבר על קומיקס למיניו, אבל בכל אופן מלא ספרים של צדיקים. גם היום עשו חידושים, ספרים על דניאל ועל שלמה, חידושים שאני הייתי ילד, כל הדברים האלה לא היו קיימים. היום מסתלק לבית עולמו הגאון הגדול רבי שמעון בעדני, שהשיעור באמת היו לנשמתו של רבי שמעון בן חביבה. רבותיי, האיש הזה, עזרת השם, ייצאו סיפורים על הגדלות שלו, על הענווה שלו, על הפשטות שלו, על ההנהגה שלו בתורה, על הפרישות שלו. אנחנו נקרא על האדם הגדול והקדוש הזה שחי איתנו 95 שנה, 100 שנה, עלה מתימן, וגדל ועלה והתעלה בתורה, והפך להיות אחד מגדולי הדור. אנחנו נקרא עליו סיפורים, נקרא ונדע מה היה גודלו. אין, משה רבינו, יש עליו על קטנותו בסך הכל שלושה סיפורים, עד שהקדוש ברוך הוא ממנה אותו להיות משיעם של ישראל. מכאן, מפרשה שהקדוש ברוך הוא נגלה עליו בסנה, ואמר לו, לך תגאל את ישראל, משה בן 80 שנה ועד 120 שנה, יש לך כמה חומשים. יש לך שלושת רבעי חומש שמות, ויש לך ויקרו במדבר דבורים, עד הסוף פטירתו של משה רבינו. זה מה שיש לך. סיפורים, לפני שמשה רבינו היה מנהיג, יש לך בסך הכל שלושה סיפורים ואין יותר. משה רבינו היה מלך בקוש, רבותיי. תקראו, אתם רוצים לדעת? מלך בקוש? בבקשה, תפתחו את הילקו שימוני. יש לך את הסיפור, היה מלך בקוש, מה היה לו ואיך היה לו ומה עשה, וכן התחתן ולא התחתן עם מלכת קוש, כן? כל מה שמופיע שם מסביב תקראו. אחד המפרשים אומר, שכתוב בפרשת בעלו יסחור, שאהרון ומריום דיברו במשה על אודות האישה הקושית אשר לקח. מי זה האישה הקושית אשר לקח? כולם אומרים, מי זה? זו ציפורה. כמו שהקושי, כולם מודיעים שהוא שחור, ככה כולם הודיעו שציפורה היא יפה. כך כתוב בחז"ל. בתרגום כמדומני יונוס בן עוזיאל או מפרשים אחרים אומרים לא, אודות האישה הכושית אשר לקח, שמשה רבינו היה נשוי עם מלכת כוש, זה האישה הכושית אשר לקח. משהו מופיע מזה, שום מקום, אף אחד לא יודע שום דבר, אף אחד לא יודע מזה, וזה לא נאמר בשום מקום. התורה לא מדברת שמשה רבינו מלך בכוש. על פי השיטה אחת, הוא היה מלך בכוש 40 שנה. הנהיג את ישראל 40 שנה, ומלך בכוש 40 שנה. איפה יש? מילה אחת אין על זה בתורה. אחת לא, אולי רמז, אודות האישה הכושית אשר לקח, על פי הביור שמופיע בתרגום. אין שום דבר על זה. רבותיי, למה התורה לא כותבת? וילך משה, ויהי מלך בכוש, והנהג שם, ושם הוא יתאמן להיות מלך. שום דבר, התורה לא כותבת על זה כלום. למה? כי אין לנו מה ללמוד מזה שהוא היה בכוש. מה יש ללמוד מזה? אז היה בכוש. אז מה קרה? לא קרה שום דבר. מה קרה התורה? אין שום דבר שהתורה כותבת למשה רבינו, רק דברים שנצרח לנו לדעת. מה שלא נצרח לנו לדעת, לא משנה לנו. לכן התורה מדייקת ומביאה שלושה סיפורים על משה רבינו. שימו לב לסיפורים. ביום הראשון הוא רוצה, ומה הוא רואה? איש מצרי מכה איש עברי מאחיו. בלי ללכת את תורת הקבלה, בלי מה שנקרא להעמיק בתורת הקבלה, שהמצרי הוא קין, ומשה רבינו הבל, וכמו שקין הרג את הבל בגלגול הקודם, עכשיו בהבל להרוג את קין. אותו דבר, כמו שאז קין הרג את הבל, ואז שם אותו אדם הראשון, קבר אותו בחול, עכשיו משה רבינו הורג את קין ותומן אותו בחול. אותו דבר, יש לך מה שנקרא השלמה בין אחד לשני. טוב, אז מצאת כאן דבר נפלא, חיבור נפלא. רבותיי, אם תיקח את הדברים כפשוטם, משה רבינו יוצא לראות בשלום אחיו, ושהוא יוצא לראות בשלום אחיו, חוץ מזה שהוא סידר להם על הגב את החבילות, וחבש להם את הפצעים כמו שכתוב בחז"ל, ועודד את רוחם, חבל לי עליכם, נתן להם מילי שבח, ועודד את רוחם, משה רבינו רואה מה שהמצרי עושה, מה הוא עושה? הורג אותו באמצעות שם. יש שם שכתוב במפרשים איך אומרים אותו, אני לא רוצה להגיד לכם אותו כדי שלא תשתמשו בזה, אני יודע אם שכן לא נותן לכם לבנות או משהו, אז אני לא רוצה, רק אם מישהו יש לו איזה משהו מיוחד, יבוא אליי, אני אסביר לו איך עושים את זה, ולכן צריך לדעת שיש שם שכתוב מפרשים איך עושים אותו, מאיזה פסוקים הוא יוצא, עם כוונות מיוחדות אפשר להשתמש בו. טוב, זה השם שמופיע שמשה רבינו הרג אותו, הרג אותו בשם, ולמחרת אומר לו דתן, על אורגני אתה אומר, כאשר הרגת את המצרי, יוצא שהוא הרג אותו באמירה. יפה מאוד, מה קרה? כתוב בחז"ל שהיה נוגס מצרי, שנתן את עיניו בשלומית בדברי, נכנס אליה הביתה, בקיצור, ראה מה עשה לו בבית, מה עשה לו בשדה, לכן הרג אותו. משה רבינו לא ידע אם מותר לו להרוג אותו או לא, כי מה שהוא ראה זה היה ראייה ברוח הקודש, והיות זה היה ברוח הקודש, אז לכן הוא לא יכל, להשתמש בזה. אם הוא לא יכל להשתמש בזה, לכן זאת הייתה הסיבה שלכן משה רבינו לא ידע מה לעשות לו. אמרו לו מלאכי השרת, תשתמש במילה אחת. מה המילה שתשתמש? תשתמש באמירה של שם המפורש. אם הוא ימות, ימות. אם לא ימות, לא ימות. אלה הדברים שמלמדים אותנו רבותינו. טוב, ביום השני מה הוא רואה? שני עברים ניצים, דתן ואבירם, על עסקי גט. דתן רצה לגרש את אשתו, אבירם בא להגנת הגברת, שלומית בדברי, בא להגנת, ועל זה התפתחה תגרה. ביום השלישי, מה קורה? משה רבינו בורח למדיין. למה? כי היות והלשינו אותו דתן ואבירם, הלשינו אותו לפרעה, פרעה רצה להרוג אותו, והקוסטינה רצה להוריד לו את הראש. מה עשה הקדוש ברוך הוא? הקדוש ברוך הוא אישר לו את ה... צוואר, ואישר לו את הצוואר, ואמר, הצוואר שלך יהיה שלם, ויבוא לו מכה, וברח, והגיע למדיין. הגיע למדיין, מה קורה שם? מתיישב ליד הבאר, ומסתכל, וראו רועים שמגיעים לבאר, ונמצאים רועות הבנות של יתרו, שבע בנות, חצי תיקיתה, מגיעה לשאוב מים ולהשקות את הצאן. הן שואבות מים, זה מלאכה קשה מאוד לשאוב מים, הן שואבות מים, שמות בתוך השוקת, ובאים הרועים, אחרי שהשוק הייתה מלאה, הם רוצים להביא את הצאן שלהם לשתות, באים הרועים ומגרשים אותם, אומרים לכו מכאן, ומגרשים אותם משם החוצה. רבותיי, מה עושה משה רבינו? הוא יורד ממרום גובהו, יורד לשם ואומר, רבותיי, למה אתם לוקחים אותם? מה? הבנות שאהבו זה שלהם. נו, מי יתחיל איתו? משה רבינו גובה 5 מטר, עם בגדי אסיר מצרי, כתוב על זה שם, כלא קהיר, ברח משם, גם מהרועים האלה שלא נחשבים, מלמד וף צדיקים שבדור, הראיה שאין תמונות שלהם בסוכה, אז אתה מבין שהם לא צדיקים גדולים, ועם כל זה מה? אתה מבין שמשה רבינו מגיע בגובה כזה ואומר, סליחה, אל תיגעו בהם, אז מאלה כולם ברחו, משה רבינו ראה שברחו, ויש כצונם, נותן להם לשקוט, משה רבינו עוזב את המקום, לא לוקח קרדיט, אומר, סליחה, אולי אתם יכולים להביא לי איזה חליפה, משהו 48, לונג, 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 כי הוא ארוך, הוא צריך, הוא לא מבקש שום דבר, הולך, הצד בחזרה, לא מדבר שום דבר, ומחכה. עוברים כמה זמן, הרועים ראו שמשה רבינו הלך, כתוב בחז"ל, הם רצו לתקוף את הבנות פיזית, על דבר ערווה כתוב בחז"ל, שנאמר ויקה משה ויושיען, ונאמר צעקה הנערה ואין מושיע לה, ומחז"ל במדרש, מכאן שרצו לתקוף אותם פיזית, בא משה רבינו והושיע אותם. גמר משה רבינו, הלך משם, ראו שמשה רבינו מגן עליהם, באו הרועים, תפסו את כל הבנות של יתרו, שבע במספר, עם הראש למטה לתוך הבאר של המים. כל הבנות של משה יתרו בתוך הבאר, בתוך המים עצמם. נו, הולכים למות בתוך המים, שבע בנות בתוך בבאר. אמר לו, בבקשה, משה רבינו, הנה זה הבנות, דאגת להם, בבקשה, עכשיו בתוך המים. בא משה רבינו והוציא אחת אחת מן המים, שנאמר, וגם דלו דלה לנו, דלו דלה לנו, הוציא אותנו מתוך המים. זה פירוש דבר, דלו דלה לנו. נפלא ביותר. אלה הסיפורים שיש על משה רבינו. רבותיי, זה הסיפורים שמופיעים בתורה. אבל יש עוד סיפור אחד במדרש. והסיפור הזה במדרש נמצא בחז"ל הקדושים, במדרש רבה, תחילת פרשת שמות. אומרים חז"ל דבר נפלא ביותר. באותו רגע שמשה רבינו היה הרועה של צאן יתרו, אחד הכבשים ברח לו, אחד הגדיים ברח לו, ומשה רבינו רדף אחריו עד מקום שנקרא חסית. רדף אחריו, כשהוא הגיע לשם, את הגדי הזה הלך ושתה מן המים שהיה שם בנהר הזה, במקום של המעיין הזה, שתה, אמר לו משה רבינו, אם אני הייתי יודע שאתה צמא, הייתי נותן לך לשתות זירו קולה, הייתי נותן לך זירו קולה עם קרח ועם חצי לימון. הוא השם, יהיה לך משהו מודה, לא ידעתי שאתה צמא. עכשיו שבאת עד פה, לפחות טרמפ חזור אני אקח אותך. שם אותו משה רבינו על הכתפיים, ולקח אותו ברוך השם חזרה אל העדר. לא נכנס לשאלה של הבאר מוישה מאושרוב, איזה מין רואה זה שרץ אחרי כבש אחד ומאשיר 100 כבשים מאחורה שאולי יבוא זאב יטרוף 10. מי עושה דבר כזה? אתה רץ אחרי אחד ומאשיר כל 100 מאחורה? שאלת הבאר מוישה מאושרוב בכנס מחנכים באולמי אוהל שם, אבל נשאיר באחרה, זה שיעור למחנכים. כרגע מה שקשור אלינו זה מה שהוא רץ אחרי הכבש האחד, והפרשים הרדל שם במקום, כולם שואלים מה זה הריצה הזאת שהוא רץ אחריו, למה קושבוך הוא ארגן שמוישה רבנו יצטרך לרוץ אחרי כבש. הקדוש ברוך הוא לסדר שהכבש הזה יוכל להיות רגוע עד מתי שחוזרים הביתה ושם ישתו. למה ארגן הקדוש ברוך הוא שהכבש הזה יברח ויגיע עד מקום שנקרא חסית? מה המסר לדורות? תסתכלו ברדל ועוד מפרשים במדרש שמסבירים את העניין באופן נפלא. מה שנוגע אלינו זה נקודה אחת. אלה ארבעת הסיפורים שמופיעים על מוישה רבנו. לא בסיפור הראשון ולא בסיפור השני ולא בסיפור השלישי הוא לא נבחר להיות מנהיג על עם ישראל. מתי הקדוש ברוך הוא בחר בו להיות מנהיגם של ישראל? כשהוא שם את הכבש על הכתפיים. אמר לה הקדוש ברוך הוא, מי שיודע להנהיג צאן בצורה הזאת, הוא ינהיג את צאני, שנאמר, ואתם צאני, צאן מרעיתי אדם אחר. אתם. כשהוא שם את הכבש על הכתפיים, אמר, בבקשה, אתה תהיה מנהיגם של ישראל. וכן דוד המלך, אומרים חז"ל, ויקחהו ממכלאות צאן. מתי הקדוש ברוך הוא בחר בו להיות נעים זמירות ישראל? דוד המלך, רגל רביעי במרכבה. מתי הוא זכה להיות המלך הראשון? כשהוא היה רועה צאן של אבא שלו ישי, ואבא שלו זרק אותו מהבית, כי הוא חשב שהוא ממזר, ועל זה אמר דוד המלך, כי אבי ואמי עזבוני והשם יאספני, והקדוש ברוך הוא שמר על דוד המלך. מה עשה דוד? חז"ל, היה שם בצאן, יש שלושה סוגים. יש צאן צעיר, שהשיניים שלהם עדיין שיני חלב, אותם הוא הציב בבוקר. בבוקר מוקדם, יש עשבים רכים שיאכלו את זה. בצהריים הוא הוציא את הזקנות, שכבר השיניים שלהם כבר רעועות, יש להם כבר שתלים ויש להם כל מיני דברים כאלה, הם הולכים ללכת בשלב של הצהריים. בערב הוא לקח את הצעירים, אלה שיודעים לפתוח בקבוקים עם השיניים ויודעים לשים שולחן על השיניים ושמים עליו גם חתן למעלה ורוקדים אותם על שתי שיניים קדמיות ושום דבר לא זז, אתה רואה ברוך השם, זה שיניים אייזן בטון זה, מפורט יוסף. זהו, לקח אותם לפנות ערב את השיניים האלה, הם יכולים לאכול גם שורשים. אמר קדוש ברוך הוא רואה אחר, זורק את כולם ביחד ואומר, כל אחד יאכל מה שהוא רוצה, לא יאכל, שיאכל את עצמו. מה, אני צריך לחלק אותם? זרקו אותי מהבית, אני צריך את הכבשים של אבא שלי? ולא זה מה שהוא עשה, הלך וטיפל בכבשים וחילק אותם. אמר לו הקדוש ברוך הוא, מי שיודע כך לחלק כבשים, הוא יהיה המנהיג שלי, שנאמר ויקחהו מכלאות צאן. רבותיי, מה זה הקריטריון הזה? לטפל בכבשים כדי לקבל הנהגה. מה זה הקריטריון? משה רבינו לוקח כבש, שם אותו על הכתפיים, הוא נהיה מנהיג. דוד המלך מחלק כבשים, הוא נהיה מנהיג. מה זה? מה המסר שיש כאן? בוא נלך לשאלה האחרונה במקבץ הזה. אפשר לשאול עוד 10 שאלות, אבל נלך לשאלה, להבין את הדברים בסייעתא דשמיא. רבותיי, סוף מעמד הר סיני, פרשת משפטים, מסיימים. אמרנו שברית בין הבתרים ואלה שמות מתחילים בוו החיבור, כי אנחנו מתחברים למה? לברית בין הבתרים. ידוע תדע כי גר אזרחה בארץ עולהם, ואחרי כן יצאו ברכוש גדול. אם זה ממון, זה פה בשלח. אם זה רכוש, הכוונה לרוחניות, זה פרשת יתרו משפטים. סוף פרשת משפטים, סיום קבלת התורה. הקדוש ברוך הוא פותח את השמיים, ועם ישראל רואה שתחת רגליו יש לבנת הספיר. לבנת הספיר, שואלים חז"ל, בשמיים אין חברת איתונג, איך הגיעו לבנים למרום? מה זה לבנת הספיר? בני אשכנז שרים בשבת, בלבנת הספיר הרעם עוז ידידות. הידידות הכי גדולה של הקדוש ברוך הוא באה לידי ביטוי בלבנת הספיר. מה זה לבנת הספיר? ספיר זאת אבן. ישנו באבנים של האפוד מופיע, כתוב נופך ספיר ויהלום, זאת אבן שנקראת בשם ספיר. הספיר הזאת, זאת אבן, מחלוקת מה ציווה, רוב המפרשים נוטים שציווה שחור. מה שנוגע אלינו, כתוב בחזקוני בפרשת השבוע, בפרשת משפטים, רוב הדברים נמצאים בפרקי דרבי אליעזר. בשעה שפרעה גזר בפרשת השבוע, שיותר הוא לא מספר קש לתבן, ויותר הוא לא נותן להם אספקה, שיוכלו לקושש, נותנים להם, להם קש ויעשו מזה רק לבנים, כי כל יהודי היה צריך לתת 400 לבנים, כך כותב הרוקח, את מתכונת הלבנים תיתנו, אומר תו תנו, כל אחד צריך לייצר 400 לבנים, צריכים לייצר 400 לבנים, בלי שיש לך חומרים, שאתה יכול לייצר מהם את הדבר הזה, אין לך את החומרים, ואתה צריך לייצר את זה, אין שום, איך אתה יכול לעשות דבר כזה, אין שום סיכוי, ולכן מה? הוא אומר הדבר שהוא עשה, היו אנשים צריכים לרוץ כמו אחוזי תזזית כדי להציל קש. מי שלא השיא קש ולא נגמר את מכסת הלבנים, לקחו לו את הילד מהבית ושיקו אותו מעמת הבניין. שמו אותו בקיר. ואנשים נחרדו, לא גמרנו, הלכו הביתה, יקחו את הדודי שלי, את המוישה שלי, את השלוימי שלי, וישים אותם בקיר. פחדו פחד מוות, אז רצו מהר. היה איש אחד שגייס את אשתו למערכה שתבוא לעזור לו, אמר, אל תקפצי על הקש ואני אלך להביא קש. אנחנו לא נגמור, יקחו לנו את המוישי שלנו, יקחו לנו את הדודי שלנו. מה נעשה? אז רצו מהר לעשות את הלבנים. הלכה הגברת הזאת, שמה רחל בת שוטלך, קפצה על התבן עד שהפילה את עוברה. הפילה את עוברה ונמאח בתוך התית, ועשה ממנה לבנה. לבנה עם ילד שבתוכו, ילד מת. והייתה צועקת ובוכה על העובר שהיא איבדה. נו, מכאן משמע לכאורה שהיא משבט לוי. כי במצרים ילדו שישה בקרס אחד, אם ילדה אחד, אולי ישר משבט לוי, כתוב רחל בת שוטלך, הלווים נולדו אחד אחד, אתה רואה שאמרם ילד את משה ואת אהרון ואת מרים, הם ילדו אחד אחד, אומרים חז"ל, כיוון שהם לא היו בשיעבוד, הם לא קיבלו את הברכה של שישה בקרס אחד. אז זה ברכה מיוחדת שניתן לעם ישראל שלא היה שיעבוד, מי שהיה בשיעבוד ילד אחד אחד, הפילה אחד, על פי מה שכתוב בפרק הרב לזר, ונמאח בתוך הלבנה, והיא צרכה, צרכה, על הילד שלה שנמצא בתוך הבלוק של הלבנה. אומר הקדוש ברוך הוא למיכאל, תרד למטה בבקשה, תביא לי את הלבנה הזאת, תשים אותה לפניי, אני רוצה שתהיה מונחת לפניי. וזהו שנאמר, זה מה שנאמר, ותחת רגליו כמעשה לבנת הספיר. מתחת לרגליים של הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא אין רגליים, רק כדי להסביר לנו שיש דבר כזה, תחת רגליו כמעשה לבנת הספיר. הוא אומר החזקוני, מה זה ספיר? ספיר זאת לא אבן, ספיר זה מלשון שפיר ושיליה של אישה מעוברת, אז השפיר והשיליה היו תקועים בתוך הלבנה הזאת, הקדוש ברוך הוא אמר, בבקשה תביא את זה פה לפניי, אני רוצה שיהיה מונח לפניי. בלבנת הספיר, אומר הפייטן, הרם עוז ידידות, זה הידידות הגדולה. שואל הרב וולבה בספרו עלי שור, שאלה נפלאה, במעמד הר סיני אין לקדוש ברוך הוא מה להראות לנו רק את לבנת הספיר? מה כל כך חשוב להראות לנו בסבלת הספיר בשעת מעמד הר סיני? אתה הורית לדעת כי השם הוא אלוקים אין עוד מלבדו? מה הוא מראה לנו? מראה לנו דבר אחד, את לבנת הספיר, מה זה, מה המטרה הזאת? פעמים חז"ל, למה הקדוש ברוך הוא שם את זה מתחת רגליו? שיהיה כל הזמן מול העיניים שלו הסבל של עם ישראל, לקיים מה שנאמר, אמו אנוכי בצרה, זו המידה הגדולה. אם ככה יוצא, שבלבנת הספיר הרם עוז ידידות, שגם אם נגזר על יהודי צרה וגם נגזר על עם ישראל בברית בין הבתרים, ידוע תדע, הקדוש ברוך הוא נמצא ושם את זה לפניו. לא שהקדוש ברוך הוא צריך לזכור את זה. אין שכחו לפני כיסא כבודך. הקדוש ברוך הוא לא שוכח שום דבר. אבל שיהיה מול העיניים שלו, על לבנת הספיר, הראה את הידידות הגדולה. שואל הרב וולבה, מה זה כל כך חשוב לתת לנו את זה במים הדר סיני? יכל להראות לנו את זה, אני יודע, בקריאת ים סוף. מה זה חשוב כל כך? באתר, גם בקריאת ים סוף, ראו את הקדוש ברוך הוא. כל אחד אפילו ראתה שפחה על הים, מה שלא ערך הסקל בן בוזי, שיראה להם את תבנת הספיר. מה זה חשוב במים הדר סיני? כך שואל הרב הולבי. התשובה כולה כתובה בספר אחד. הספר נקרא ספרו של הרב שמחה זיסל זיו מקלם, מופיע גם באור השז וגם בדרך דעת חוכמה ומוסר. בשתי המקומות האלה הוא עומד על שאלה נפלאה. התורה מספרת שלושה סיפורים על משה רבינו. מה אמרנו? פעם אחת משה רבינו רואה איש מצרי מכה איש עברי, פעם השנייה רואה שני עברים ניצים, והפעם השישי הוא רואה רועים נותנים מכות לבנות במדיין, והפעם הרביעית שלא כתוב בתורה, כתוב במדרש, שמשה רבינו לוקח את הכבש ושם אותו על הכתפיים. מה כתוב כאן? שואל הסבא מכלם, אולי נציב את השאלה בלשון שלנו. תגיד, למה כל הסיפורים עם משה רבינו סביב מכות? ביום הראשון מכות, ביום השני מכות, ביום השישי מכות. אין סיפורים שהוא העביר קצת את הכביש, אנשים, זקנים משהו, מעבר חצייה. אבל תגיד, מה, צריך להתרגל, הולך להכניס 10 מכות במצרים, הוא צריך לראות מכות, לא? זה נכון, אבל צריך לדעת מה המונח כאן. אז שאלתי פעם את השאלה הזאת בתל אביב, אחד אמר לי, מכאן ראיה שאיפה שיש דתיים יש מכות. ככה אחד רצה להביא לי ראיה, הנה אתה רואה, משה רבינו, אבי הנביאים, יש לך כבר ראיה הדבר הזה באופן נפלא. רבותיי, בואו ניקח את הרעיון של הסבא מכלם, רסוד נפלא ביותר, אומר הסבא מכלם, דע לך. אתה יודע למה נבחר משה רבינו? כותב רבי חיים ויטל בשערי קדושה בפרק ב', ולא נבחר משה רבינו להיות נותן התורה, אלא ביותו נושא בעול עם חברו. המידה, אנחנו מחפשים מה זה התואר טוב, יבוא טוב ויקבל טוב מטוב לטובים. איך מקבלים תואר טוב? וריזר גוטר מנש, מי נקרא יהודי טוב? נושא בעול עם חברו. מה זה נושא בעול עם חברו? יש אנשים ששומעים שיש צרה למישהו, אז הם עושים אוי ואי, הולכים הלאה, אז לא עושים, ומה אתה רוצה? אני השתתפתי איתו, עשיתי אוי ואי. יש כאלה גם מדליקים ממטרה, עושים, ככה גם עושים. יש ככה, כל אחד בשיטה שלו. זה לא נקרא נושא בעול עם חברו. נושא בעול עם חברו, פירוש דבר, שאם הוא מגלגל 20,000 דולר, אתה אומר לו, דוד, אתה 10, אני 10. אומר, אני אגלגל בשבילך. פירוש דבר, אתה מוריד מהעול, מהצרה של החבר אתה מוריד. לא תמיד אתה יכול להוריד. אם הוא חולה, אתה צריך ללכת לעזור לבית חולים. אם לא רוצים להיכנס, אתה יכול פחות, מה שנקרא, אני נושא איתו באור, לפחות אני מוריד קצת מהאוכל שלי. אני מוריד קצת מהנאות שלי לצורך זה. הראיה, אתה רוצה ראיה? מי המלך שמלמד אותך מה זה נושא בעול עם חברו? המלך הזה הוא יוסף הצדיק. מה עשה? אומר את הגמרא תענית י"א. יוסף פרש מהבית שלו כשהתחיל שנות הרעב. למה הוא פרש מהבית שלו? וליוסף יולד שני ילדים בטרם תבוא שנת הרעב. מה אתה בא להדגיש? ברגע שבא שנת הרעב הוא פרש מהבית. למה צריך לפרוש מהבית? מה קרה? חסר אוכל? איפה? באינדונזיה? מה אכפת לך אינדונזיה? בזימבבווה? מה אכפת לך? אתה יש לך אוכל בארמון? הכל בסדר. אחי, אבא שלך בארץ ישראל יש אוכל? בטח יש אוכל. נו, אז מה אתה צריך לזה? מה המטרה של זה? מה התשובה? התשובה היא אחת. יוסף הצדיק, הוא התחיל את התהליך הזה שנויסה בועל עם חברו, זו עמידה. יוסף הצדיק התחיל ומשה רבינו המשיך. משה רבינו כותב הסבא מכלם סיפור אחד עם שלוש דוגמאות. מה הדוגמאות? משה רבינו שם את עצמו במקום הזולת. הוא שם את עצמו כאשר יהודי מקבל מכות מגוי, יפה מאוד. הוא שם את עצמו כאשר יהודי מקבל מכות מיהודי, אבל הרבוסה הכי גדולה, אומר הסבא מכלם, שהוא רואה גויים שמרביץ לגויים והוא מתערב. מה אתה מתערב? אתה נמצא במדיין עם בגדי אסיר מצרי ליד בהר שרואים נותנים מכות לבנות. מה אכפת לך? מה אכפת לך? אם היית נמצא, אני יודע, באיראן, ואתה רואה בנמל התעופה הולכים מכות, אתה עם דרכון ישראלי, ואתה רואה שהולכים מכות, אתה מתערב? דרכון ישראלי באיראן, זה מה שחסר לך עוד, שיתפסו אותך שמה. מה אתה אומר? עזוב אותך, תכניסו אחד לשני, מה שיותר מהר, תגמרו אחד את השני, ויהיה מה שנקרא דילול אוכלוסין. מה זה עסק שלי? מה אתם עושים? מה זה מעניין אותי? מה התשובה? מוישה רבינו, מי ביקש ממך לקלט את הוויכוח? מוישה רבינו לא יכול לראות. יצור אדם. יצירו של הקדוש ברוך הוא נמצא בסבל, לא יכול לראות. חז"ל זה עדיין לא ראיה, למה? כי בן אדם חושב, אני אעזור לו, איך אומר שלמה המלך, שלח לחמך על פני המים, כי ברוב ימים תמצאנו. שלח, אומר בסוף, איך אמר, הוא כשולח לחמניות, מקווה שיקבל לחמים גדולים. למה הוא מקווה? אני אעשה לו ככה, מקווה אולי פעם יהיה ראש עיר, אולי פעם יהיה ראש ממשלה, הוא יהיה שר ביטחון, אני יודע, בוא נעשה לו טובה, אולי משהו נכון יצא לנו מזה. האדם לא חושב על זה אפילו, הוא כל הזמן המוח שלו מתרגל, גם אם הוא לא חושב. הוא אומר למישהו, תשמע, שבת חתן, שמעתי עוד שבועיים, דוד, 5 עוגות לשבת חתן עליי. אתה אומר, על איזה יופי. באמת אשתי אמרה לי, מאיפה תביא ככה בעוגות, אין כסף לקנות בקונדיטוריה. חמש עליי, כמה חסכים עוד חמש, אני אדבר גם עם השכן שלי, דוד, ניקח ביה, איזה יופי, עשר עוגות, מה אתה חושב? נושא בעול עם חברו, אבל לא תמיד נושא בעול עם חברו, זה עם חברו, יכול להיות שהוא נושא בעול עם עצמו, למה? כי זה יש לו רק שלושה ילדים, כדאי לעשות לו חמש עוגות, כי לי יש 14, תעשה 14 כפול 5, אז כלכלית כדאי לעשות את העוגות, כי יש מבצע של give and take, אני נותן מקבל בחזרה, אומר, אתה לא יודע מה מסתובב בראש, יש דבר אחד, שאתה עושה טובה לכבשים, לא תקבל מהם שום דבר בחזרה. לקחת את הכבש, שמת על הגב, לקחת אותו טרם חזרה, עשית לו ככה, מותק חמוד, הכל בסדר גמור. אתה חושב שמחר בבוקר תבוא לדיר, הכבש יעמוד ככה, יגיד, היי, משה רבנו, מה שלומך, איזה כיף היה אתמול הטיול. שום דבר, מקסימום ייתן לך ביתה שתיכנס לדיר. אין לו שום מושג של הכרת הטוב. כשאתה עושה בעל חסד, אתה עושה טובה עם בעלי חיים, אומר הקדוש ברוך הוא, זה נקרא מנהיג. מה זה המנהיג? המנהיג זה המהות של מנהיג שמגיע לגדולה ולא סופר שום דבר. את כל החסד שהוא עושה, הוא נקרא חסד נטו, למען לעזור לנברא של הקדוש ברוך הוא. אומר הקדוש ברוך הוא, מי שיודע לעשות ככה חסד, הוא ינהיג את עם ישראל, הוא לא עושה זה למען אינטרסים, הוא לא חושב למען שום דבר, הוא חושב רק לעזור ליציר כפיו של הקדוש ברוך הוא. מי זה היה? המלך של נושא בעולים חברו, היצרן של המידה הזאת, היה יוסף הצדיק, כך אומרת הגמרא. וממנו למד משה רבינו איך נהיים טובים. מה זה המידה הזאת שנקרא טוב? יבוא טוב, ויבוא טוב זה משה רבינו, ויתן טוב זה התורה, שנקראת ללקח טוב נתתי לכם. מהקדוש ברוך הוא שנקרא טוב, שנקרא טוב השם לכל, לטובים, כמו שכתוב בחז"ל אלו ישראל. פירוש הדבר, שהמידה הזאת שנקרא טוב, היא המידה, שמשה רבנו נבחר להיות נותן התורה. רבותיי, הקדוש ברוך הוא רצה ללמד אותנו, אומר הרב וולבה במעמד הר סיני, מה רצה ללמד אותנו? תסתכל בבקשה, תראה מה המידה הכי טובה כדי ללמוד תורה. 48 קניינים עונה המשנה במסכת אבות, הקניין ה-38 נושא בעול עם חברו. תסביר לי מה הקשר? מה הקשר? הבנתי שאתה מביא לי בשמיעת האוזן, אתה מביא לי, יש דברים טובים, מה זה קשור נושא בעול עם חברו? זה שאני עוזר לחבר שלי, אני מביא יותר טוב גמרא? אומר הקדוש ברוך הוא כן. בלבנת הספיר הרמוז ידידות, אמר רבותיי, אומר רב וולבה, אני מראה לכם עכשיו את הלבנת הספיר, זה אין קניין גדול יותר מגדול לרוחניות. אם אתה חושב שאתה לא תעשה חסד עם אנשים, יהיה לך יותר זמן ללמוד, תעשה חסד עם אנשים, אתה תבין את הגמרא יותר טוב, תבין את הנדורים יותר טוב, את היבומס יותר טוב, אליצחוס ריביס תבין יותר טוב. ככל שתעזור לאנשים יותר ותישא איתם בעול, אין לך קניין תורה יותר גדול מזה. הראיה, שהקדוש ברוך הוא לא הראה להם את לבנת הספיר בקריאת ים סוף. מתי הוא הראה להם את לבנת הספיר? בשעה שהוא פתח את השמיים במתן תורה. למה? אומר הרב וולבה, בחרתי את נותן התורה, יבוא טוב וייתן טוב. טוב זה משה רבינו. איך משה רבינו נהיה טוב? מה המידה של טוב? כל צרה של השני הוא בפנים, אני שמה. לא תמיד אתה יכול לעזור, אבל אתה יכול להתפלל, אתה יכול, אתה יכול לבקש, אתה יכול, ודאי שכל אחד ואחד יכול לעשות מה שהוא צריך, ותצצב אחותו מרחוק לדעה מה יעשה לו. בשביל מה היא נמצאת שמה? יכולה לעזור לו? אם בא מצרי עכשיו שוחה בתוך הנילוס, ותופס את הזה והופך את המיטה, הופך את הטבע, אתה יכול לעשות משהו? שום דבר, בשביל מה עומדת שמה? במקרה יצא טוב, הגיע בת פרו, אמרה לה, אלך וקראתי לך, אישה מנקת, הכל נכון. אבל מה היא עומדת שמה? עומדת. למה? נושא בעול עם חברו, אח שלי בים, אני איתו ביחד. מה את יכולה לעזור? זה הטבע. רבותיי, שאף אחד לא יזדקק. אדם נמצא בחדר ניתוח. ראיתם פעם חדר המתנה של תל השומר? מה נמצא שמה? אם שמה 100 אנשים נמצאים שמה, פותחים שולחן, חומוס, מלפונים, חמוצים, חינה, כולם פותחים שולחן, חפלה שמה, 8 ילדים של זה שעובר ניתוח, כולם נמצאים שמה, יש שמה מסך של המראות ונחיתות, נכנס לחדר ניתוח, יצא להתאוששות, עלה למחלקה, שלמה שין, דוד מם, אתה רואה קומה וכל רגע, או, יהיה ברוך השם, הנה עוד אחד אמרי, ברוך השם, אתה רואה כל הזמן, שמה אתה יושב שמה, מה שם שמה, הרופא אמר לך כמה זמן, ניתוח 6 שעות, אז מה אתה יושב, לך לעבוד, אבא שלי בניתוח, הלך לעבוד, למה? אם יהיה פנצ'ר בלב, אתה יודע לתקן את זה? אני לא הבנתי, מה אתה מחכה פה? לך מבחן, תמכור טמבור, יש לך חנות טמבור, תמכור שמה צבע, מה באת? מה, אבא שלי בניתוח, ואז מה אם הוא בניתוח? אז מה, אתה יכול לעזור? לא יכול. אז הוא יושב מנגב חומוס לכבודו של אבא שלו ברוך השם, כמו סעודת אבלים, מה אתה יושב פה? מה קרה? לך תלמד, מה אתה יושב פה? אבא שלי בניתוח. זה היסוד של נושא בעול עם חברו, הוא בצער, אני איתו כאן ביחד. זה היסוד הגדול של קניין תוירו, זה לא סתם. אתה רוצה לדעת מה החיבור? ואלה שמות בני ישראל, מי הראשון? הראשון הוא יוסף הצדיק, שמשה רבינו מברך אותו בפרשת וזאת הברכה, מה הוא מברך אותו? הוא רצון שוכני סנה. מה אתה מזכיר את הסנה? אותו קדוש ברוך הוא שנגלה אליי בסנה, הוא זה שיגיתן לך את כל השפע. למה סנה? כי הקדוש ברוך הוא נגלה אליו בסנה, שאל אותו מוישה רבינו, ריבונו של עולם, למה אתה יושב בתוך קוצים? למה אתה לא יושב בציפור גן עדן, בסחלבים? מה התיישבת פה בתוך צברס? מה אתה יושב שם? אמר לו הקדוש ברוך הוא, עם ישראל סובל, אני יושב בתוך קוצים, לקיים מה שנאמר, אמו אנוכי בצרה. אתה יוסף הצדיק, גילית את הסוד הזה של אמו אנוכי בצרה, שפרשת מהבית שלך והיית הסמל לנושא שנושא בעול עם חברו. אתה אותו קדוש ברוך הוא שנגלה אליי בסנה, ואמר לו הקדוש ברוך הוא, אתה שעזבת את המקום הזה, שהנחת את הארמון שלך ובאת לראות בשלום אחיך, חייך שאני עוזב עליונים ותחתונים, ובא להיות איתך כאן למטה. זכנו הקדוש ברוך הוא, שנהיה כל אחד ואחד נושא בעול עם חברו. רבותיי, צרת הדור, צרת הדור, אני אומר לכם, בשבוע האחרון התוודעתי כמה אנשים מעוכבי שידוכים, זה לא להאמין, אנשים, 4-5 ילדים לא מוצאים זיווגים, זה לא להאמין כמה צרה הזאת היא צרה, שבכל הציבור, בכולם, אשכנזים, ספרדים, חסידים, כל יהודי באשר הוא מתמודד עם הצרה הזאת של שידוכים. בוא נהיה נושא בעול עם חברו, על זה שבפרשה הזאת, שמשה רבינו דאג לבנות של יתרו, הוא דחה לזה כך, לשאת את ציפור, את האישה הזאת, ציפור על האישה, זכנו הקדוש ברוך הוא, בו כל אחד, יקדיש תפילה אחת, שיר המעלות מממקים אחד, שיר המעלות אסיינה להרים בתפילת ערבית, זה דיווקם של בני ובנות ישראל שכולם ימצאו זיווגים טובים, ואנחנו מתחילים בעזרת השם את חומש הגלות והגאולה, היא רצון שבעזרת השם נזכה כולנו לצאת מאפלה לאורה, ומשעבוד לגאולה, השתה בעגלה ובזמן קריב, ונאמר אמן.
האזנתם לשיעורו של מגיד המישרים הרב ברוך רוזנבלום.
חי תמיד איתי כל